לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, לא חסיד אני שכל מלכי אומות העולם ישנים עד 3 שעות. פשטה דמילתא דאחי, אמר דוד, דיקר חסידות שלו הוא משום שהוא מלך, ומלכי אומות העולם אינם מתנהגים בדרך זו, על כן לגבי הנהגת המלכים נקראת הנהגתו בשם חסידות. ולכן הוא מבקש מהשם יתברך שמירה שלא ידמה עצמו לשאר מלכי אומות העולם, וזה אמר מענוותנותו. זה פירוש אחד על הפסוק לדוד שמע נפשי כי חסיד אני. הפירוש שני לפסוק, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, לא חסיד אני שכל מלכי ומזרח ומערב יושבים אגודות קודות לכבודם, ואני ידיי מלוכלכות בדם שפיר ושליה כדי לתאר אישה לבעלה. צפתת וב, יש להקשות, הרי קיים עלן המוזכר לחברו, כל שכן לרבים אינו רשאי לסגף את עצמו. פסק בשולחן ערוך שאדם שהוא יש לו תפקיד ציבורי אסור לו לסגף את עצמו, כי הכוח שלו הוא כוח של הרבים, ואם הוא יהיה חלש ומותש אז פוגע בעבודה הציבורית. אז איך דוד היה קם מוקדם בבוקר, חצות הלילה? אז הוא אומר, כמו שמצאנו בעובדה דספרה לבית, זה סוגר בירושלמי, אם כן הרייך מוזכר לציבור כמלך ועליו לעבוד עבודת ציבור, אז איך הוא רשאי לסגף את עצמו בשינה כל כך, זאת אומרת לישון כל כך קצת? וצריך לומר שהיה כל כך אהבת השם יתברך בלבבו, עד שמחוות אהבת השם יתברך היה נחשב לו למנוחה עבודת השם. זה ראינו כבר בפעם הקודמת בסעיף י"ב, שאצל דוד עבודת עצמו, כשהוא עבד את השם יתברך עבודת עצמו, זה היה זמן המנוחה שלו. אצלו מנוחה היה שהוא לא עסוק בענייני הכלל, אז זה היה בשבילו מנוחה, כי הוא כל כך מלא אהבת השם, זה בשבילו עונג ללמוד סוגיה, לקרוא תהילים. בטח דוד היה קורא תהילים, אז זה בשבילו עונג כזה גדול, זה כמו מנוחה בשבילו. מחמת שזה היה כל כך עבודה, אהבה, אז הוא לא מרגיש בזה שום סיגוף. זה מה שאמר, אבל לא חסיד אני, פירוש עובד מאהבה. חסיד זה ביטוי של אהבה. כל מלכי מזרח ומערב ישנים, כי הם צריכים לישון כדי שהלב שלהם יהיה פנוי ולמצוא מנוחה בשביל עבודת העם, אז הם צריכים לישון. אבל אני, המנוחה שלי זה חצות הלילה לקום, אני מרגיש עייפות עבודת הציבור בעבור זה, בגלל שזה שהוא מלא אהבת השם מפני אהבה אמיתית, זה נותן לו דווקא מנוחה וחילוף כוחות. אז אם כן, יש פה מחלוקת איך לפרש את החסידות של דוד. האם החסידות של דוד הייתה בזה שהוא לא ישן, או החסידות של דוד הייתה בזה שהוא היה קם, עוסק בצורכי עם ישראל ולא עוסק בכבודו? מה המחלוקת? לוקתה באיכות החסידות. מה העיקר, מה שמצטער בשינה שממעט במנוחה הגופנית, או שעיקר החסידות שמבטר על כבודו, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים מכבודה וידיו מלוכלכות? שורש המחלוקת ומערב יש לפרש, זה תלוי בפלוקתא בפרק כמה לבא בתורה וגם בסנהדרין פרק דגמר הדין, היא ביזיון העדיף אוצר הדגוף העדיף. מה הדבר שיותר קשה לאדם, ביזיון כבוד אוצר הגוף? ולפי הצער, מה יותר מצער את האדם, כך גם לעומת זה החסידות. מה הדבר יותר חסידות? האם החסידות יותר גדולה בזה שהאדם הוא פוגע או מצער ומסגף את גופו, או שהחסידות יותר גדולה בזה שהוא לא דואג לכבודו? בהמשך הגמרא עוסקת ביעקב אבינו. כתוב שיעקב אבינו פחד שמא יגרום החטא, וגם דוד פחד שמא יגרום החטא. והמקור לזה שיכול להיות שחטא מעכב הבטחות, המקור זה מהפסוק עד יבוא עמך השם עד יבוא זו קנית, ודרשו חז"ל עד יבוא עמך השם זו ביה ראשונה, כניסת יהושע לארץ, עד יבוא זו קנית זו ביה שנייה, תקופה שיבת ציון אחרי גלות בבל. ואמרו חכמים, אם כן, שרועים היו ישראל, אתה רואה שבשירת הים אומרים עד יבוא, משווים את כניסת יהושע לארץ לכניסת שבית ציון לארץ. זאת אומרת, היה ראוי ששיבת ציון מבבל תהיה באותה רמה של ניסים ונפלאות כמו כניסת ישראל הראשונה לארץ. אז למה זה לא נעשה להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון? אלא שגרם החטא. בגלל חטאים, אתה רואה שההבטחה מתעכבת מלהתקיים. נראה שיש יתרון מצד הסגולה הנמצאת בישראל, מצד קדושת הנפשות, ויש יתרון מצד המעשים. ונראה שבביאה ראשונה שתכלית הקדושה היה אז בית ראשון, הייתה קדושת הסגולה גדולה מאוד. הייתה שכינה שורה בהם בגלוי וכיוצא בזה. עסקנו בזה כבר בעבר, שישנם זמנים שבהם הצד הסגולי מתחזק, ישנם זמנים שבהם הצד הבחירי מתחזק. ראינו שיש זמנים שונים בהנהגה האלוקית את עם ישראל, האם הסגולה עיקר או הבחירה עיקר. עסקנו בזה בעבר ביחס בין קריאת שמה של שחרית לקריאת שמה של ערבית בתחילת הלימוד, ומילא האם צריך כפרה, תשובה, או שהעיקר זה תער יומה, שזה לא תלוי בתשובה. והרב הסביר שזה כנגד שתי הבחינות שיש בעם ישראל: הקדושה של ישראל מצד עצמם, הסגולה, והצד הבחירי בישראל, המעשים. את זה הוא כותב גם בגרת תקנה תפקופנני, שיש זמנים שונים, ולפי הזמנים בהיסטוריה, בהנהגה האלוקית, כך גם לפעמים מתחזק הצד הסגולי ולפעמים הצד הבחירי. וכנגד זה גם ההבדל בין בית ראשון לבין בית שני. גם המהר"ל עוסק בזה בפי נצח ישראל פרק ד'. בבית ראשון קדושת הסגולה גדולה מאוד. המהר"ל כותב שם שבית ראשון נבנה כולו בזכות המעלות הפנימיות של ישראל, בזכות האבות, המעלות הפנימיות שיש לעם ישראל. קדושת הסגולה גדולה מאוד, אנחנו רואים שאתה שכינה שורה. הגמרא ביום המונה הבדלים של בית ראשון לבית שני, ואחד מהם שבית ראשון הייתה שכינה שורה והיא הייתה יורדת אש מן השמיים, ועוד כל מיני דברים. לעומת בית שני, שקדושת הסגולה הייתה יותר קטנה, לא הייתה שכינה, לא הייתה נבואה, לא היה ארון, כל מיני דברים שמבטאים את הקשר הפנימי שבין ישראל לבין שבשם. מצד שני, בית שני מאוד התקדם עם ישראל בדקדוק המעשים, בהרבה סייגות ודינים ותקנות וירידה לפרטים. הייתה בקדושת מעשים גדולה, שם היו השם כסה גדולה, התרבו מצוות דרבנן, וזה הכל הצעה של קדושת המעשים. אבל קדושת הסגולה לא הייתה גדולה כמו בית ראשון, כמו שאמרו חז"ל פרק ימה דיומא: ראשונים נתגלה אבונם נתגלה קיצם, אחרונים לא נתגלה אבונם לא נתגלה קיצם. פירוש: ראשונים היה חיסרון שבהם במעשים. בית ראשון מאוד היה קל להגדיר, הבעיה הייתה שבמעשים התגלה די ברור לסמן מה הייתה הבעיה, ולכן גם הקץ שלהם היה מסומן. אבל בעצם כוח קדושת סגולת נפשותם, הרעש השכינה הייתה מאוד גדולה בבית ראשון, ולכן היה אפשר לתקן יחסית בקלות. אתם רואים ש-70 שנה אחרי חורבן בית ראשון עם ישראל חוזר לארצו, אנחנו לא נפגשים בעבודה זרה ולא עם גילוריות ולא נשפכו דמים, נגמר. תוך 70 שנה זה התנקה. אנחנו בבית שני פוגשים כל מיני בעיות, אבל אנחנו לא רואים עבודה זרה ללא תופעה נרחבת של גילוריות ושפכו דמים. זאת אומרת שיחסית, כיוון שהעבירות לא היו פגיעה בעצם תכונת הנפש, קדושת הנפש, אלא ביישום, אז יחסית הייתה עבודה אינטנסיבית של עזרה. וגדולי ישראל בגלות בבל עשו עבודה יסודית, אנשי הכסה גדולה תקנו את כל מה שצריך לתקן, עשו סייג לתורה. אבל האחרונים, אחרי גלות בית שני, החיסרון לא היה מצד המעשים. דווקא בתקופת בית שני הייתה תקופה מאוד משגשגת מבחינת הדינים והמעשים. הבעיה הייתה יותר כוח הסגולה הפנימית שנחסר, ופה זה דבר יותר קשה לתיקון. זה לא דבר שאפשר לשים עליו את האצבע, זה תהליכים פנימיים ארוכים מאוד. איך מחדשים את השראת השכינה בישראל אחרי שהיא הייתה בירידה כל כך גדולה? ובשביל זה צריך הרבה זמן, כל תקופת הגלות הארוכה, וגם השתדלות נשגבה. ולכן אמר: עד יעבור עמך, שמתייחסים אליך מצד עצמם, עד יעבור עמך. עמך מדייק הרב בלשון ישירה, שזה מתייחס לקדוש ברוך הוא מצד עצמו. הנה אתה זכית להשראות שכינה, יש סגולה, יש קשר בלתי אמצעי בין ישראל לבין שבשמיים. לעומת בית שני, שם כתוב עם זו קנית, שזה לא לשון ישירה, לא כתוב עמך, אלא בצורה קצת יותר גפה, עם זו קנית. זאת אומרת שבבית שני יש פחות קשר של שכינה ישיר, אלא יותר קשר עקיף, הקדושה התמעטה מצד הסגולה. וקנית, קנית זה רמז לקניין הפעולות והמעשים הטובים. אנחנו עוברים להלכות, לכמה הלכות פה של, יש הרבה נפסקות קצרות, קריאת שמה. חזל תקנו שקריאת שמה של ערבית, אסור לדחות אותה. אדם אסור לו להתחיל לבוא הביתה, לעשות כל מיני דברים, אלא אדם מיד צריך לבוא לקריאת, להגיד קריאת שמה של ערבית, וכל עובר על דבר חכמים ומתחיל לעשות סעודה ועוד כל מיני דברים לפני קריאת של ערבית, חייב מיטה. עיקר החומר של העובר על דברי חכמים, ושחכמים עשו בדבריהם סייג לתורה, כדי שיתקיימו דברי תורה. והעובר על דברי חכמים, אין זו עבירה עבירה פרטית. הבעיה לא שעברת על העבירה הספציפית הזאת שעובר על דבר חכמים. שבמה שאינו ירא מדברי חכמים לא יהיה סייג לתורה, הבעיה היא הרבה יותר חמורה. כי אם באופן שיטתי אתה לא תקפיד על דברי חכמים, אז מעבר לה... האווירה הנקודתית הזאת תהיה פה בעיה מערכתית, אתה עלול לעבור על גופי תורה, כי חכמים בחוכמתם ידעו שפורץ גדר ישכנו נחש. אם אתה תפרוץ את הגדר אתה כבר מגיע לנחש. וצער הרב מעריך במוסר אביך, הוא מעריך בזה גם בנושא פסקה שנקראת סייגות התורה, כמה צריך להתייחס לסייגות התורה, שזה גוף התורה עצמו. ועובר על דבר חכמים אבי עבירה כללית בעצם, כמו שהוא מביא בדברי הבית יוסף בהלכות ראש חודש, שלעשות חיזוק לדברי סופרים מקרי לעולם מגדר מילטה, ולכן העובר על דבר חכמים אבי עבירה כללית. והנה יש אנשים פרטיים לעבירות פרטיות, אבל עונש חיוב מיטה זה רק על עבירות שמבטאות פגיעה מערכתית כללית בעצם האישיות. כל האנשים נכנסים בסוג החיים, סוג הכוונה הופעה חיצונית של החיים, שמעטים ממנו הנעת חיים, מלכות, כל מיני איסורים, מסבים מצער בחיים. אבל המיטה הזו אומר שהחיים שלך כבר לא שווים, העונש הכולל הכל. ומי שעובר על דבר חכמים עובר עבירה כללית, הוא פורץ את הסייג לתורה בכללה, לכן עונשו שהוא חייב מיטה. חז"ל תקנו גם לסמוך גאולה לתפילה. יש בזה רמז, לסמוך גאולה לתפילה. אמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. יש בזה רמז. שחרית ואור היום מורה על זמן שהאדם בהצלחה ואורה. ערבית וחושך על זמן שהאדם נתון לצרה. ויגון, כמו שכתוב שמואל, וילך שאול ואנשיו לילה בשו חזל שחשך להם כלילה. זה ממש לפני מותו של שמואל, סוף ימה. הנה בא ללמדנו שיקר עבודת האדם תהיה למען כבוד השם דך בתיקון הכללי, כדברי תנד ואליהו הנודעים, שגם סילת ישרים הביא אותה, שאיזו מפני הקדוש בחורר, אדם שכל הזמן מצטער בצערם של ישראל ורוצה את טובתם, וכל תמיד חכם שמתענח על כבודו של הקדוש בחור, כבודם של ישראל. והנה מי שמצידו אין חסר לו דבר, לאיש כזה אין כבד כל כך שתהיה עיקר תפילתו לכבוד השם ברך. כשאדם טוב לו, יש לו אוכל לאכול ובגד ללבוש והכל טוב, אז הוא אין לו צער, אז הוא אומר, טוב, על מה אני אתפלל? על צער השכינה. אבל אם אדם יש לו צרות באמת, שעד דחקו של אדם, אז הוא, הצער האישי שלו כובש את הלב, ובאותו זמנים קשה לו להתרכז בצער השכינה וצער ישראל, הוא כולו עסוק בצער שלו. ולכן דווקא אז בשעת הלילה צריך התחזקות של להתפלל על הצער הכללי, כמו שכותב בנפש החיים כמה פעמים, שגם אם יש לאדם צער גדול אישי מכל מיני דברים, הוא צריך תמיד להתפלל על השכינה, לצרף את נושא השכינה, כי השכינה, כשאדם מצטער, השכינה מצטערת, וצריך להתפלל על זה, על צער השכינה, וצריך התחזקות. עכשיו על פי שחסרים לו הרבה עניינים פרטיים, בכל מקום לא יהיה כל דבר שווה אצלו, כל זה לא שווה ולא משמעותי, אבל מה שיותר חשוב זה כבוד השם. וזה ניסיון גדול מאוד, דווקא כשלאדם יש קשיים הוא פונה אל השם, מדבר לא על הקשיים האישיים שלו אלא על קשיים של כלל ישראל, על כבוד השם. מי זה בן עולם הבא? מי זה אדם שהוא מאוד רוחני, מאוד עליון, שמאוד מצליח להתרומם מעל מהמורות העולם הזה? זה אדם שאפילו בערבית, בזמנים של קשיים אישיים, הוא סומך גאולה לתפילה, הוא עסוק בגאולה הכללית, זה מה שמעניין אותו, על זה הוא מתפלל. אפילו בשעה שחושך לא מצידו, קודם כל תהיה תפילתו סמוכה לעניין הגאולה שעוסקת בתשועת הכלל, כלומר כבודו של הקדוש ברוך הוא וכבודם של ישראל. שואלת הגמרא, הרי יש פה חציצה בין ברכת גאל ישראל ותפילת ערבית לבין אומרים השכיבנו, ויכול זה חוצק בין גאולה לתפילה. שואלת הגמרא, כיוון שאומרים השם שפתי תפתח, אז זה, אנחנו אומרים שזה חציצה, זה המשך של התפילה, כתפילה ריחת דמיה, גם תקנת השכיבנו זה כגאולה ריחת דמיה. זאת אומרת שאומרים השכיבנו בערב זה המשך העיסוק בגאולה, וזה לא פוגם בשמחת גאולה לתפילה. יש בזה הערה, כי אף שצריך האדם שישים כל מעייניו לשועת הכלל, בוודאי שמה שמענו אותנו זה שועת כלל ישראל, בכל מקום צריך גם להיות עסוק בשלמות הפרטית של כל אחד, אלא שצריך שתהיה כוונותו לאחד על ידי שלמותו אל הכלל. אנחנו רוצים שלמות אישית, אנחנו מבינים שהמטרה בשלמות האישית היא טובת כלל ישראל, ובזה לא נפרד מהכלל גם להיות עסוק בשלמותו הפרטית. ולכן על סמיכות גאולה לתפילה שמורה שתהיה כל פנייתו לטובת הכלל, יש הפסק, אלא שאינו הפסק גמור, כי אם כתוספת מכשרת, כשאדם מתפלל להשכיבנו, אבל הוא אומר, אני יודע שאני מתפלל להשכיבנו על הפרטיות שלי, שהכל יהיה בסדר, שתמיד אותי לחיים וטובים ולשלום וכל יהיה בסדר, כל זה אני מתפלל על עצמי מצד ההבנה שזה חלק שתורם למהלך הכללי של הגאולה. אחרי שאמרתי גאה לישראל אני אומר את הדבר הזה, אז לכן זה לא הפסק גמור, אלא זה תוספת שמכשירה לעניין הסמיכות הזה, להוציא מידת הסופרים, הסוברים שירצו לבקש רק שלמות הכלל ומצד עצמם מלכות בשירות ליבם. לא נכון, אנחנו צריכים עצה טובה, אנחנו צריכים שיצאו שטן מלפנינו מאחרינו ועצם כפחת תסתירנו, צריכים הרבה תיקונים רוחניים ומוסריים כחלק מהשלמות הכללית. שבוע טוב, בשורות טובות, הצלחה.